כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, ט' בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף יוד דלת. תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. תחילת שבוע שסיומו בשבת שירה וט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM וגם ב-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו, לעיל בדף י"ב עמוד א', יום שחרב בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. הגמרא בסוגיה מביאה דברי רבי אבדימי דמן חיפה, כי מיום שחרב בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים, אך לא נתלה מן החכמים. רש"י מבאר שלמרות שהנבואה נתלה מן הנביאים, שאינם חכמים, אבל היא לא נתלה מן החכמים. למקרא פירושו של רש"י צצה ועולה השאלה, כפי שמקשה הרמב"ן בסוגייתנו, הרי שנינו במסכת נדרים בדף ל"ח עמוד א', כי יש מספר תנאים להכשרת אדם לקבלת נבואה, וביניהם, שיהיה חכם. אם החוכמה היא תנאי בסיסי להשגת הנבואה, מה כוונת רב עבדים שהנבואה נתלה מן הנביאים, אבל מן החכמים לא נתלה? וכי הנביאים לא חכמים היו? הרי החכמים הם הנביאים? עקב קושייתו של רש"י מבאר הרמב"ן את דברי סוגייתנו באופן אחר. החתם סופר בסוגייתנו מפרש את דבריו העמוקים, ולשם כך הוא מקדים כי הנביא הנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא אינו אלא חכם גדול ומובחר מכל החכמים שבדורו, עד שאת עיקר הנבואה הוא משיג על ידי חוכמתו. זוהי דרגה המכונה רוח הקודש. מכאן ואילך, מנקודה זו בה מגבלות השכל האנושי אינן מאפשרות לחכם להעפיל לפסגות גבוהות יותר, משפיע לו הקדוש ברוך הוא את המשך הדברים מן השמיים, וזוהי דרגת הנבואה. משחרב בית המקדש, אומר הרמב"ן, נתלה מעם ישראל הזכות לנביאים אשר יושפעו משמיים בנבואות אשר הן מעבר לכוח השגתם. אבל מן החכמים לא נתלה, דהיינו, השלב הראשון של הנבואה, רוח הקודש, המושג על ידי חוכמת התורה, לא ניטל מן החכמים. אכן ידוע על רבים מרבותינו, גדולי הדורות, אשר נסתייעו ברוח הקודש. לדוגמה נציין את דברי בעלי התוספות במסכת מנחות, דף קט עמוד ב', דיבור המתחיל בתחילה, שכתבו על רבי קלונימוס, ושלושה דברים הגיע כמפי נבואה בשעת פטירתו. גם מפורסמים דברי הראב"ד שכתב בהלכות לולב פרק ח' הלכה ה', כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים. גם בדורות מאוחרים יותר ידוע על גדולי ישראל שדבריהם נאמרו ברוח הקודש. יש לעיין בספר דרך השם לרמח"ל, חלק ג' פרק ג', שביאר שיש דרגות רבות ברוח הקודש, ומבאר שם את החילוק בין רוח הקודש לנבואה. מכל מקום, מאחר שהנבואה מוכרחה להתגלות בכל דור ומאידך אין לנו ראויים להתוודע לה, אומר רבי יוחנן כי דרגת הנבואה גבוהה מדרגת רוח הקודש נמסרה על ידי הקדוש ברוך הוא לאילו אשר העם לא יאמין לנבואתם. מתוך אותם שהעם אינו נוטה להאמין לדבריהם נבחרו הקטנים והשוטים, משום שפיהם טהור ונקי מכל חטא ואבון. אבל יש לציין את דברי המהרש"א בסוגייתנו הסובר שהנבואה שנמסרה לקטנים ולשוטים אינה אלא על ידי שדים ולא נובעת ממקור קדוש. הגאון רב חיים קניבסקי שליט"א כותב בספרו אורחות יושר, כי העובדה שלאחר חורבן בית המקדש לא תמשיך דרגת הנבואה וחוכמת התורה בלבד היא שתנחה את העם, נרמזה גם בהפטרת שבת הגדול, הלא היא נבואתו האחרונה של מלאכי שהיה הנביא האחרון שהתנבא ואמר, זכרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם. הנביא מנחה את עם ישראל ומודיע לו שדרגת הנבואה תיעדר מקרבו עד אשר יבוא אליהו הנביא לפני ביאת המשיח. לפיכך פונה הנביא אל העם, זכרו תורת משה עבדי, הסכיתו אל החכמים גדולי התורה, זוכרי תורת משה שמכוח יגיעתם בתורה הקדושה, זוכים לרוח הקודש, הם אשר ינבטו אתכם עד ביאת הגואל. זוהי מוריי ורבותיי ההערה שלנו בפתיחת שיעורנו, וכעת אנו עושים את דרכנו אל בית המדרש. ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק הראשון הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת בו. סיימנו אז ללמוד בסייעתא דשמיא את דפים י"ב וי"ג ממסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נציג את השאלות ולצידן את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מבואות המפולשות בין בית ערים ורוצים בני עיר אחת לסותמם, האם רשאים ומדוע? תשובה, אינם רשאים משום שמיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. שאלה שנייה, מדוע תנא קמא נקט ששיעור שדה שיש בה כדי חלוקה זה 9 קבין, ורבי יהודה אמר שהשיעור הוא 9 חצאי קבין? התשובה, תנא קמא דיבר על מקומו ששם לא היו תורחים בשדה אלא אם כן יש בה 9 קבין, אילו רבי יהודה דיבר על מקומו שכבר מ9 חצאי קבין היו תורחים בשדה. שאלה שלישית, איזה מעלה גדולה יותר, חוכמה או נביאות? ומנין? התשובה, חוכמה גדולה מן הנביאות, שנאמר ונביא לבב חוכמה. הרי שהפסוק תולה את הנביאות בחוכמה ואומר שלנביא יש לב של חכם. שאלה רביעית, היכן מצינו נבואה אצל תינוקות? והתשובה, במעשה שהיה בביתו של רב חיסדא שישבה בחיקו של אביה, וישבו לפניו רבא ורמי בר חמא, ושאל רב חיסדא את ביתו, למי מהם את רוצה להינשא בעתיד? והיא השיבה, לשניהם. וכך היה. שאלה חמישית, מדוע פשוט שבחור מקבל את שני חלקיו צמודים זה לזה? והתשובה, לרשי זו סברה שבית החלקים של הבחור הם כחלק אחד. לתוספות זו גזירת הכתוב, כנאמר לתת לו פי שניים. מקיש חלק בחורה לחלק פשוט. שאלה שישית, בית אחים שירשו בית קרקעות שיש לשתיהן יאור אחד להשקות, מה הייתה טענת הבאי לומר שאין קופין לתת לאח האחד את חלקו צמוד לקרקע שלו? התשובה, יכול האח השני לומר, רצוני שתיטול את השדה שאינה סמוכה לשדך, כי על ידי זה השדה שלי תהיה מוקפת בעריסיך והיא תהיה שמורה יותר. שאלה שביעית, למאן דאמר שאין קופין על עשיית גוד או איגוד, בחור ופשוט שירשו עבד, כיצד יחלקו בו? התשובה, יעבוד את הבחור יומיים ואת הפשוט יום אחד. שאלה שמינית, מדוע קופים את הרב לשחרר את מי שחציו עבד וחציו בן חורין? התשובה, משום שהעבד אינו יכול לישא אישה, שכן בבת חורין אסור משום חציו עבד, ובשפחה הוא אסור משום חציו בן חורין. שאלה תשיעית, מדוע הביאה הגמרא את הפסוק לא טוב ורע לשבת יצרה ולא הסתפקה בפסוק פרו ורבו מילאו את הארץ? והתשובה, כפי שמופיעה בתוספות, משום שאינו מחויב במצוות פרו ורבו, מחמת שהוא עבד ומחמת שהוא אנוס. והשאלה האחרונה, מה טעמו של רבן שמעון מגמליאל שאי אפשר לכפות על חלוקת חצר שאין בה כדי חלוקה, אפילו אם שותף אחד מוכן לתת לשני כדי שיהיו חלוקה? והתשובה, שיוכל לטעון השותף השני שאין לו כסף לשלם על כך שקיבל חלק גדול יותר ומתנות אינו רוצה לקבל, כנאמר ושונא מתנות יחיה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו י"ב וי"ג ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ט' בשבט תשע"ז. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף י"ד ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף י"ג עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנו רבנן, מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד, דברי רבי מאיר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בהלכות כתבי הקודש, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד בכרך אחד, ואילו הם דברי רבי מאיר. אף שאי אפשר שלא יהיו מונחים לעתים הנביאים והכתובים על גבי תורה, כאשר הם גלולים, ומבואר במסכת מגילה דף זך עמוד א' שאין להניח ספר נביא על ספר תורה, אין הדברים אמורים אלא כשעשויים בשני כרכים נפרדים, אבל כאשר הם בכרך אחד, אין בכך גנאי לספר תורה. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל מדביק. מכל מקום, אין קדושת הכרך הזה כקדושת ספר תורה. את זה אומר המאירי. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יהודה אומר, אין אדם רשאי לעשות כן, אלא יכתוב תורה בפני עצמה, נביאים בפני עצמן, וכתובים בפני עצמן. ואין טעמו של רבי יהודה משום שאסור להניח ספרי נביאים וכתובים על ספר תורה, שאם כן לא היה מצריך עליה לכתוב ספר תורה בפני עצמו, ולא נביאים וכתובים בפני עצמם, שהרי לא מצינו איסור להניח ספר כתובים על ספר נביאים. אלא טעם האיסור של רבי יהודה, כדי שלא יבואו האנשים לטעות שדברי הנביאים והכתובים הם חלק מספר התורה. וכן יש להפריד נביאים מכתובים כדי שלא יטעו לסבור שגם ספרי הכתובים הם מהנביאים. כך תוספות בדיבור המתחיל רבי יהודה אומר. והחכמים אומרים, אף אין אדם רשאי להדביק את כל ספרי הנביאים כאחד ולא את כל ספרי הכתובים כאחד. אלא יכתוב כל אחד ואחד מספרי הנביאים והכתובים בכרך בפני עצמו. ואמר רבי יהודה שיש להביא ראיה לדבריו שרשאי אדם לדבק את ספרי הנביאים לעצמם ואת ספרי הכתובים לעצמם. ממעשה שהיה באדם ששמו ביתוס בן זונין, שהיו לו את 8 ספרי הנביאים מדובקים כאחד בכרך אחד, ועשה זאת על פי דברי רבי אלעזר בן עזריה, שהתיר לו לעשות כן. וחכמים אומרים שלא כך היה המעשה, אלא לא היו לו לאותו אדם אלא אחד אחד בפני עצמו, כל אחד מספרי הנביאים היה כרך בפני עצמו. אמר רבי מעשה והביאו לפנינו כרך שבו היו תורה נביאים וכתובים מדובקים כאחד, והכשרנום כשיטת רבי מאיר. פרשת הברייתא את שיעור ההפסקה שבין ספר לספר. בין חומש לחומש של תורה יש להניח 4 שיטין, 4 שורות ריקות, וכן יש להניח בין כל נביא לנביא. והיינו לדעת הסוברים שמותר לכתוב את כל ספרי הנביאים בכרך אחד. ובנביא של 12, בתרי 10, שיש בו כמה ספרי נביאים שצורפו יחד, די להניח בנביא לנביא 3 שיטין, 3 שורות. לא נאמרו השיעורים הללו, אלא כדי שלא לפחות מהם, והרוצה להוסיף, רשאי. ומסיים את הנביא בסוף העמוד מלמטה, ומתחיל נביא אחר בעמוד חדש מלמעלה, בלא להניח שורות ריקות. דהיינו, למרות שנתבהר שיש להניח בנביא לנביא 4 שורות, אין הדברים אמורים אלא כשמסיים נביא באמצע עמוד. אבל אם סיים בסוף עמוד, מתחיל את הנביא האחר מיד בתחילת העמוד הבא, ואינו צריך להניח שורות ריקות ביניהם. וטעם הדבר מבואר בדברי הגמרא לקמן בדף י' עמוד א', מאחר ורשאי אדם לחתוך כרך שיש בו כמה ספרי נביאים ולעשות ממנו כמה כרכים, לפיכך אין להניח שורות ריקות בתחילת העמוד, שאם יחתוך, לאחר זמן יהיה גנאי לספר נביא זה, הפותח בשורות ריקות. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ומסיים, שמאחר והטעם בזה, משום שמה יחתוך, אין אומרים את הדין הזה אלא בספרי הנביאים שרשאי אדם לחותכם בין ספר לספר. אבל בספר תורה שאין אדם רשאי לחתוך בין חומש לחומש, לא אומרים כך. אלא, אף אם סיים את החומש בתחתית העמוד, עליו להניח 4 שורות ריקות בראש העמוד שלאחריו. ועוד כותבים התוספות בשם רצבה, שהוא מפרש את דברי הברייתא באופן אחר. מה שאמרה הברייתא שמסיים מלמטה ומתחיל למעלה, אין הכוונה בזה שאינו צריך להניח 4 שורות ביניהם, אלא הכוונה שרשאי הוא לסיים ספר מספרי הנביאים בתחתית העמוד, להניח 4 שורות ריקות בתחילת העמוד שלאחריו. אבל בספר תורה אין אדם רשאי לסיים את אחד מהחומשים בסוף עמוד, גם אם יניח שורות ריקות בעמוד שלאחריו, אלא עליו לכוון באופן שיסיים באמצע של העמוד דווקא. וטעם הדבר, אם יסיים בסוף עמוד, יש לחשוש שמה יבוא לאחר זמן לחתוך ולהפריד בין החומשים, והרי אסור לעשות כן, אבל בנביא שאין איסור בדבר, אין קפידה אם יסיים בסוף עמוד. מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת בהלכות הללו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא רוצה לדבק תורה נביאים וכתובים כאחד בכרך אחד, מדבק, רשאי הוא לעשות כן, ועושה בראשו של הכרך קלף חלק, שיהיה בו שיעור כדי לגול עמוד, כדי לגלול בו את העמוד של העץ שהספר נגלל עליו, ובסופו של הכרך מניח קלף חלק שיהיה בו שיעור כדי לגול היקף, על מנת להקיף בו את כל הספר כשהוא סגור ונגלל לסופו. מאחר שאין עושים לכתבי הקודש שני עמודים וגוללים לאמצע כמו בספרי תורה, אלא גוללים את הספר מתחילתו לסופו, וכורחים את הקלף החלק שבסוף הספר מסביב לכל הספר. הוא מסיים, אומרת הגמרא, מלמטה ומתחיל מלמעלה. אם סיים אחד מספרי הנביאים בתחתית העמוד, מתחיל ספר חדש בראש העמוד הבא, ואינו מניח 4 שורות ריקות בין נביא לנביא. ואם בא לחתוך ולהפריד בין הכרכים, חותך רשאי הוא לעשות כן. שואלת הגמרא, מה איכה אמר? מדוע הוא צריכה הברייתא לומר שרשאי הוא להפריד בין הכרכים? הרי הכל מודים שעדיף לכתוב כל כרך וכרך בפני עצמו. דהיינו ספר תורה בפני עצמו, נביאים בפני עצמם וכתובים בפני עצמם. מיישבת הגמרא ואומרת, אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא לומר, שטעם הדבר שאם סיים לכתוב כרך אחד למטה בתחתית הדף, מתחיל את הכרך שלאחריו מלמעלה בראש הדף, אינו מניח שורות חלקות, זה משום שאם בא לחתוך בין הכרכים, חותך רשאי הוא לחתוך. ולפיכך, אין לו להשאיר רווח בתחילת הדף, שהרי אם לאחר זמן יפריד הכרכים זה מזה, יהיה רווח מיותר בראש הכרך, וגנאי הוא לדף הזה שמשונה משאר הדפים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, שאם בא לחתוך חותך, מדברי הגמרא כאן משמע שאם יש לאדם כרך של נביאים, רשאי הוא לחתוך ולהפריד ביניהם. ואילו לאל בדף י' ג' עמוד ב' אמר שמואל שאין שותפים יכולים לחלוק ביניהם את כתבי הקודש, אלא באופן שהם שותפים בשני כריכות, דהיינו תורה בכרך אחד ונביאים בכרך אחד. אבל אם הם שותפים בכרך אחד שיש בו תורה, נביאים וכתובים, אינם רשאים לחלוק אפילו אם שניהם רוצים. תרצים התוספות שכאשר חותכים ספר מכתבי הקודש לצורך חלוקתו, יש בזה משום ביזיון, אבל כאשר אדם חותך לצורכו, אין בכך איסור. מקשה עכשיו הגמרא סתירה לדברי הברייתא. שנינו בברייתא שאדם הכותב בספר תורה, נביאים וכתובים, צריך להניח קלף חלק בתחילת הספר שיהיה בו שיעור כדי לגוללו סביב עמוד העץ. ובסופו צריך להניח קלף חלק שיהיה בו בכדי להקיף את כל הספר. ורמיני, לכאורה יש להקשות על הדין הזה מברייתא אחרת שבה שנינו, ששיעור הקלף החלק שיש להניח בתחילת הספר ובסופו, הוא שיהיה בו כדי לגול, כדי לגלול. מבררת הגמרא כדי לגול מהי? מהו הדבר שיש לגלול את הקלף מסביבו? היא כדי לגול עמוד, עם כוונת הברייתא שיש להניח בין בתחילה ובין בסוף קלף חלק שיש בו שיעור כדי לגלול סביב עמודי העץ של הספר, אם כן קשי ההיקף. הרי זה סותר למבואר בברייתא הקודמת שבסוף הספר יש להניח קלף שיהיה בו בכדי להקיף את כל הספר. היא כדי לגול היקף, ואם כוונת הברייתא שיש להניח בין בתחילה ובין בסוף קלף חלק שיהיה בו כדי להקיף את כל הספר, אם כן קשי העמוד. הרי זה סותר למבואר בברייתא הקודמת שדי להניח בתחילת הספר קלף שיש בו שיעור כדי לגלול סביב עמוד העץ, ואין צריך שיהיה בו בכדי להקיף את כל הספר. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לצדדין קטני. כלומר, אין כוונת הברייתא ליתן שיעור שווה לקלף החלק שבתחילת הספר ושבסופו, אלא יש לחלק את הדין הזה לשני צדדים, שבתחילת הספר יש להניח שיעור כדי לגלול סביב עמוד העץ, ואילו בסופו יש להניח קלף חלק כדי שיעור לגלול ולהקיף את כל הספר. רב אשי אמר תירוץ נוסף, אכן הברייתא הזו סוברת שדי להניח בין בתחילה ובין בסוף קלף חלק שיש בו שיעור כדי לגלול סביב העץ בלבד, ומכל מקום אין להקשות סתירה בין הברייתות, זאת מאחר שהן אינן עוסקות בעניין אחד. הברייתא הראשונה עוסקת בספר שנכתבו בו תורה, נביאים וכתובים, וספר כזה לסופו הוא נגלל ואין לו עמוד עץ כי אם בתחילתו, ולכן יש להניח קלף חלק בתחילתו שיהיה בו בכדי לגלול סביב העמוד. ובסופו שאין עמוד יש להניח קלף חלק שיהיה בו בכדי להקיף את כל הספר. קיטניה היא, אבל הברייתא הזו עוסקת בספר תורה שיש לו שני עמודים. ולפיכך די להניח בין בתחילתו ובין בסופו קלף חלק שיש בו רק כדי לגלול סביב העמודים. ורבה שמביא ראיה לחילוק הזה מברייתא. כדתניה, אכן שנינו כך בברייתא, כל הספרים של כתבי הקודש הרי הם נגללים מתחילתן לסופן. בכל פעם שמסיימים את הקריאה בהם יש לגוללם לסוף הקרח, ונמצא שאין להם אלא עמוד אחד בתחילתן. וספר תורה נגלה לאמצעיתו. כאשר מסיימים לקרוא בו מניחים אותו במקום שבו סיימו את הקריאה, אף שהוא באמצע הספר. הרי מגעש אומר שהסיבה היא משום תורך וכבוד הציבור שלא יצריך לגוללו בשעת הקריאה. ועוד אומר את הברייתא ועושה לו עמוד אילך ואילך, לפיכך יש לו שני עמודים משני הצדדים. אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, כך היו כותבי ספרים, כותבי ספרי תורה שבירושלים עושים לספריהם, שהיו עושים עמודים משני הצדדים וגוללים לאמצע. הביאה הגמרא ברייתא עוסקת בהלכות ספר תורה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא היינו עושים ספר תורה לא באופן שיהיה אורכו, דהיינו גובהו יותר על היקפו, ולא באופן שיהיה היקפו יותר על אורכו, אלא יש לצמצם את גודל הכתב כפי עובי הקלף, כדי שכאשר יושלם הספר, יהיה שיעור אורכו כשיעור חוט המקיף את עוביו. וכתב היד רמה שמסתבר לומר שכפו של ספר תורה נמדד כפי שיעורו של הספר כשנגלה לתחילתו או לסופו. דהיינו, כשהוא בעמוד אחד, ולא כשנגלה לאמצעיתו ונעשה שני עמודים. עוד הוא כותב שמסתבר לומר שהעמוד שהספר נגלל עליו, נכלל בשיעור ההיקף. והריטב"א כותב שמלשון הברייתא היינו עושים ספר תורה לא אורכו יותר על היקפו, ולא היקפו יותר על אורכו, משמע שהדין הזה הוא לעיכובה, שאם אין הספר עשוי כך הרי הוא פסול. אבל מדברי הגמרא לכמן משמע שאין הדבר מצוי שיהיו ספרי תורה בצורה כזו, ואם כן אי אפשר לומר שרוב הספרים פסולים הם, אלא יש לומר שחובת הסופר היא לכתוב באופן כזה, אבל כשלא עשה כן, אין הספר נפסל בכך. המשיכה הגמרא ואומרת שאלו תלמידיו את רבי שיעור אורכו של ספר תורה בכמה, דהיינו באיזה אורך יש לעשות את ספר התורה כדי שיתאים להיקפו כשכותב בו בכתב בינוני. אמר להם, השיב להם רבי, שיעור אורכו של ספר תורה נכתב בגביל, שזה אור שלא נחלק לשניים ברוחבו והוא עווה. גביל זה אור שאינו מתוקן בצד שהיה סמוך לבשר, אלא מצד השערות, וכותבים עליו במקום שבו היו השערות, ולפיכך נקרא בשם גביל, שהוא שם כללי לכל דבר שאינו מתוקן כמבואר לאיל, בדף ג' עמוד א' בגמרא, שהאבנים שאינם משופות נקראות גביל. לעתים נוטלים את הגביל וחולקים אותו לרוחבו לשני חלקים, וכותבים על שני החלקים במקום החתך. באופן כזה נקרא החלק העליון שלצד השיער בשם קלף, והחלק התחתון שלצד הבשר קרוי בשם דוח סוסטוס. דוח זה מקום, סוסטוס בשר בלשון מדי, ואין כותבים תפילין על הדוח סוסטוס. כך התוספות בדיבור המתחיל בגביל. אם כן השיב להם רבי שיעור אורכו של ספר תורה נכתב בגביל, שישה תפחים מאחר שכן שיעור היקפו בכתיבה בינונית, ושיעור זהו כשיעור הלוחות שהיה אורכן שישה תפחים ורוחבן שישה תפחים כמבואר לקמן. אמנם אי אפשר לעשות את עוביו של ספר התורה שלושה תפחים כעוביין של הלוחות, מאחר שכל עיגול שהיקפו שישה תפחים, רוחבו הוא שני תפחים בלבד, כך מסביר המהרש"א. אבל לגבי ספר תורה נכתב בקלף באור דק, בחמה איני יודע. באיזה אורך יש לעשותו שיהיה מתאים עם היקפו? אמר להם רבי, איני יודע. הביאה הגמרא שני מעשים בעניין אורכו של ספר התורה כהיקפו. רב הונא כתב 70 ספרי דאורייתא, כתב 70 ספרי תורה ולא יתרם אלה אל אחד, לא יזדמן לו מתוכם, אלא ספר תורה אחד, שיהיה אורכו כהיקפו. שואל הרשב"א, מדוע אפשר לכוון שיהיה אורכו של הספר תורה כהיקפו? הרי לאל ביארנו שעמודיו של הספר תורה בכלל ההיקף הם. ולעמודי הספר תורה אין שיעור לאובי, אם כן יכול אדם לעשותם דקים אוהבים, כפי השיעור הנצרך להשוות את ההיקף לאורך. תרץ הרשב"א שכל שיעורי חכמים במידות בינוניות הם, וגם דברי רבי שאמר שאורכו של ספר תורה נכתב בגביל ושישה תפחים, הכוונה בכתב בינוני. ממילא באופן כזה קשה הדבר לשער שיהיה אורכו כהיקפו. עוד מספר את הגמרא, רב אחא בר יעקב כתב חד המשחה דעיגלי, כתב ספר תורה אחד על אורות עגלים, ויתרם אלי נזדמן לו באותו ספר שיהיה אורכו כהיקפו. יאהבו ברבנן עיניו ונח נפשי, נתנו בו חכמים את עיניהם ונפטר. מסביר רבינו גרשום, קינאו בו שכך כיוון. והחזון איש מעריך בביור העניין הזה של הזק הבא על ידי מרית העין, והוא כותב, מסודות הבריאה, כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה, ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם לארס וחורבן. ובשעה שבני אדם מתפעלים על מציאות מוצלחת, מעמידים את מציאות זו בסכנה. ומכל מקום הכל בידי שמיים, וכל שלא נגזר עליה בדין שמיים לאובדן, הדבר ניצל. אבל כשנגזר הדבר לאבד, מתגלגל הדבר לפעמים על ידי סימת אין תימאון על הדבר, ועל ידי זה הוא קלה. אילו החתם סופר כותב שחכמים כיוונו לתת בו את עיניהם מאחר שחשבו שרב אחא בר יעקב נזדמן לו הדיוק הזה על ידי השבעת שם, וסברו שאינו ראוי להשתמש בשמות. ויהיה הגמרא שני מעשים שנראים דרך גוזמה. אמרו לרבנן, אמרו תלמידי הישיבה לרב אמנונה, כתב רבי עמי 400 ספרי תורה. אמר להו, דילמה תורה ציווה לנו משה כתב. שמה כתב ב-400 ספרי תורה את הפסוק כאמור בספר דברים פרק למד ג' פסוק ד', תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. שפסוק זה נקרא בשם תורה, שהרי אין אדם יכול להספיק לכתוב בימי חייו 400 ספרי תורה שלימים. ולמה הפסוק הזה נקרא תורה? כמו ששנינו במסכת סוכה דף מבית עמוד א', שקטנה יודע לדבר, אביו מלמדו תורה, ונתבהר שם שכוונה בזה לפסוק תורה ציווה לנו משה. הרי שפסוק זה נקרא בשם תורה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל דילמה. הרי מיגש כתב שמאחר ופסוק זה על כל התורה כולה נאמר, נמצא שהכותבו נידון כאילו כתב את כל התורה. אמר לרבה לרבי זעירה, נטע רבי ינאי 400 כרמי, נטע רבי ינאי 400 כרמים. אמר לרבי זעירה, דילמה 2 כנגד 2 ואחת יוצא זנב. שמה נטע ב-400 כרמים 5 נטיות, 2 עומדות כנגד 2 ואחת מאחריהן. באופן כזה יש לנטיות הללו דין כרם, שהרי אין אדם יכול לטע בימי חייו 400 כרמים גדולים. אחד שנוטע כזה כרם חוזר עליו מן המלחמה, כמאמר הכתוב בספר דברים פרק ח' פסוק ו', ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. והטעם שעשה זאת רבי ינאי משום יישוב ארץ ישראל, ומאחר שנטע כן, מעלים עליו כאילו נטע את הכרם כולו. כך מסביר הרשב"א. מקשה עכשיו הגמרא על דברי רבי הסובר שאורכו והיקפו של ספר תורה הוא שישה טווחים. מי טיבי הקשו בני הישיבה על דברי רבי. שנינו בברית המחלוקת של תנאים מה היו מידותיו של ארון הברית שבמשכן, ומה היה מונח בו וכיצד היה סדר ההנחה. דעת רבי מאירי שהארון שעשה משה במשכן היה המאתיים וחצי אורכו, שתי אמות וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו ואמה וחצי גובהו. כל מידות אלו הם באמה בת שישה תפחים. דהיינו שכל אמה היא שישה תפחים, נמצא אורכו של הארון 15 תפחים ורוחבו וקומתו 9 תפחים. כך היא שיטת רבי מאיר במסכת סוכה דף ה' עמוד ב', שכל מקום שנזכר לגבי המשכן או בית המקדש אמה, הכוונה לאמה שיש בה 6 תפחים. רבי יהודה חולק וסובר שאכן במקום שנזכרה אמה לגבי מידות הבניין זו אמה בת 6 תפחים, אבל בכל מקום שנזכרה מידת אמה לגבי כלי המשכן או המקדש, הרי זו אמה שיש בה 5 תפחים בלבד. ולפיכך הוא סובר שהאמות הנזכרות בתורה לגבי הארון היו של 5 תפחים בלבד, ושיטתו של רבי יהודה מבוארת לכמן בהמשך הברייתא. עכשיו מבאר התנא את סדר הנחת הדברים בתוך הארון. והלוחות, לוחות הברית שהוריד משה מן השמיים שהיו מונחות בארון, כנאמר בספר דברים, פרק י' פסוק ב', ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון, היה אורכן 6 תפחים ורוחבן 6 תפחים, ועוביין 3 תפחים, והיו מונחות באופן שהיה רוחבן כנגד אורכו של ארון. דהיינו שכשהיה אדם פותח את הארון, היו הלוחות עומדות לפניו כסדרן. כמה שני הלוחות אוכלות, דהיינו תופסות באורכו של הארון, 12 תפחים, שהרי כל אחד מהלוחות היה רוחבו 6 תפחים, בצירוף שניהם היה רוחבם 12 תפחים. נשתיירו שם באורכו של הארון 3 תפחים. צמהן או צמהן תפח לכותלי הארון, חציו לכותל זה וחציו לכותל זה, שהרי מידות הארון מבחוץ הן נמדדות וכוללות את אובי הקטלים ממהן, ונמצא שיש להוריד מהם כשיעור אובי הקטלים. נשתיירו שם באורכו של הארון 2 תפחים שבהם היה ספר תורה מונח. הוא היה מונח באופן שאורכו לצד רוחבו של הארון, וזה הספר תורה שכתב משה, כנאמר ויכתוב משה את התורה הזאת. כך מסביר רשי. ומניין שהיה ספר תורה מונח בארון, שנאמר בספר מלכים א' פרק ח' פסוק ט', אין בארון רק 2 לוחות האבנים אשר הניח שם משה. מהי אין בארון רק? מדוע הוא צריך הכתוב לכפול את הדברים ולומר אין בארון רק? הרי זה מיעוט אחר מיעוט, כי המילה אין והמילה רק שתיהן למעט הן באות, וכלל הוא בידינו שאין מיעוט אחר מיעוט אלא כדי לרבות. גם כאן כוונת הכתוב לרבות ספר תורה שמונח אף הוא בארון. ממשיך התנא ומבאר, פרנסת ארון לאורכו, ביארת עד עכשיו את חשבון אורכו של הארון. עכשיו צא ופרנס ארון לרוחבו, צא וחשב את רוחבו של הארון. כמה לוחות אוכלות ברוחבו של הארון? כמה הלוחות תופסות ברוחב של הארון? 6 תפחים. נשתיירו שם ברוחבו של הארון 3 תפחים. צא מהם, תוציא מהם תפח לצורך כותלי הארון, חציו לכותל זה וחציו לכותל זה. נשתיירו שם ברוחבו של הארון 2 תפחים ריקים שאין מונח בהם כלום. והצורך בזה הוא כדי שלא יהיה ספר התורה נכנס ויוצא כשהוא דחוק. אם לא יהיה רווח משני צידי אורכו של ספר התורה, לא יהיה ניתן להכניסו ולהוציאו אלא בדוחק. אבל עכשיו ניתן להכניס יד מכל צד ולהכניס ולהוציא את ספר התורה ברווח. כל אילו דברי רבי מאיר הסובר שכל המידות בבית המקדש היו באמה של 6 תפחים. אילו רבי יהודה אומר, כל מידות כלי המקדש ובכללם הארון היו באמה בת 5 תפחים. נמצא שהארון אורכו 12 ומחצה תפחים, ורוחבו וגובהו 7.5 תפחים. ועכשיו הוא מבאר את סדר החשבון של הנחת הדברים בארון. והלוחות אורכן 6 תפחים ורוחבן 6 תפחים ועוביין 3 תפחים, והיו מונחות כשרוחבן באורכו של ארון. כמה שני הלוחות אוכלות תופסות באורכו של הארון? 12 תפחים. נשתייר שם באורכו של הארון חצי תפח שהוא 2 אצבעות לצורך כתלי הארון, אצבע לכותל זה ואצבע לכותל זה. ומסביר החכם סופר שמחלוקת רבי מאיר שסובר שרוחבו שכל אחד מכתלי הארון חצי תפח שהוא 2 אצבעות, ולדעת רבי יהודה לא היה רוחבו אלא אצבע אחת, המחלוקת שלהם באיזה אופן היה עשוי הארון. דעת רבי מאיר שהיה עשוי מ3 ארונות, חיצוני ופנימי של זהב, אמצעי של עץ, כדי לקיים את מאמר הכתוב מבית ומחוץ לצפנו, וכמבואר במסכת יום הדף עין ב' עמוד ב', סתם ארון של עץ כותלו הוא ברוחב אצבע, ושל זהב רוחבו חצי אצבע. נמצא ששני ארונות זהב אחד של עץ רוחבם 2 אצבעות. אילו רבי יהודה סובר שארון אחד בלבד היה של עץ מצופה בזהב, כדעת רשלקיש במסכת שקלים. והציפוי היה דק מאוד ונמצא שלא היה רוחבו של כל כותל, אלא אצבע אחת בלבד. ממשיכה הגמרא את החשבון לפי רבי יהודה, פרנסת ארון לאורכו, ביארת חשבון חלל ארון לאורכו, צא ופרנס ארון לרוחבו. עכשיו תחשב איך ומה היה בתוך הארון לרוחבו. כמה הלוחות עוגדות, כמה הלוחות תופסות ברוחב הארון? 6 טפחים. נשתייר שם ברוחבו של הארון, טפח ומחצה, עוצה מעין, חצי טפח לצורכי כתלי הארון, אצבע ומחצה לכותל זה, ואצבע ומחצה לכותל זה. נשתייר שם ברוחב הארון טפח אחד שבו היו עמודים של כסף עומדים. ורשי כותב, שני עמודי כסף כמין עמודי ספר תורה שוכבים לאורכו, והלוחות ביניהם שנאמר עמודיו עשה כסף. מבואר מדברי רשי שהעמודים היו שוכבים וצריך ביור שלא מסתדר לפי רשי, לשון הגמרא שבו העמודים עומדים. ואילו תוספות בדיבור המתחיל שבהן כותבים שהעמודים האלו היו סימן להעמדת ישראל. דהיינו שזה סימן שהקדוש ברוך הוא מעמיד את עם ישראל. ולפיכך הסאום של כסף ולא של זהב, כדי לא להזכיר את חטאו של עגל הזהב, משום שאין קטגור נעשה סנגור. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומניין שהיו שם עמודים שנאמר במגילת שיר השירים פרק ג' פסוקים ט' ויוד, הפריון עשה לו המלך שלמה מועצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה. ובמדרש על שיר השירים נתבאר שהפסוק הזה נדרש כולו לעניין הארון. נאמר שם, רב יהודה ברבי אלי פטר קרא בארון, הפריון זה הארון עשה לו המלך שלמה, המלך שהשלום שלו מעצי הלבנון, שנאמר ויעש בצלל את הארון עצי שיטים, עמודיו עשה כסף, אלו שני העמודים העומדים לפנים שהיו של כסף, רפידתו זהב שנאמר ויצפהו זהב טהור, מרכבו ארגמן. רבי תנחומה אומר זו פרוכת הסמוכה לה. רבי ביבי אומר זה אפורת שזהבה דומה לארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. רבי יהודה אמר זו זכות תורה ולומדיה. רבי עזריה אמר בשם רבי יהודה בשם רבי סימון זו השכינה. ממשיכה הגמרא אצלנו ואומרת, והארגז ששיגרו ששלחו בו הפלישתים דורון מתנה לאלוקי ישראל כאשר השיבו את הארון שנשבע במלחמה, כמבואר בספר שמואל א' פרק ד', שנטלו בני ישראל את הארון עמם למלחמה בפלישתים ונפל ביד פלישתים, ולאחר שלקו הפלישתים מכות הרבה השיבו את הארון ליד ישראל והוסיפו ארגז עם מתנות זהב לכפר על אבונם. אז אותו ארגז ששיגרו בו הפלישתים דורון לאלוקי ישראל כשהשיבו את הארון מן המלחמה היה מונח מצידו של הארון, שנאמר בספר שמואל א' פרק ו' פסוק ח', ואת כלי הזהב אשר השבותם לו השם תשימו בארגז מצידו ושילחתם אותו והלך, ועליו על הארגז היה ספר התורה מונח. ונמצא שלא היה ספר התורה מונח בתוך הארון אלא מבחוץ. ומניין שכך הוא, שנאמר בספר דברים פרק למד א' פסוק חבב, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם. יש ללמוד מכאן שספר התורה מצד הארון הוא מונח ולא בתוכו. ואם כן, במה אני מקיים את דברי הכתוב, אין בארון רק שמיעוט אחר מיעוט, לרבות את שברי הלוחות הראשונות שהיו מונחים אף הם בארון מתחת ללוחות השניות. וזוהי שיטת רבי יהודה. ותוספות במסכת עירובין דף סמך ג' עמוד ב', דיבור המתחיל כל, כותבים שבתחילה כשעלה משה למרום לקבל לוחות שניות, בנה ארון עץ והניח בו את שברי הלוחות. כאשר קיבל את הלוחות השניות, הניחם שם עם שברי הלוחות. אחרי זה שבנה בצלל את ארון הזהב, העבירו את הלוחות האחרונות לשם ונותרו בארון העץ שברי הלוחות. ונמצא שהיו שם שני ארונות, אחד שבו הלוחות האחרונות והיה עומד בקודש הקודשים, והשני שבו היו שברי הלוחות. ועם זה היה יוצא למלחמה, ומשעה שבנו את בית המקדש, חזרו והניחו את שניהם בארון אחד. ועכשיו שבה הגמרא, בדף י' עמוד ב', לבאר כיצד יש להקשות מן הברייתא על דברי רבי. ואיסל, כדאי תך אם תעלה על דעתך לומר כדברי רבי שספר תורה היקפו 6 טפחים, מכדי הרי כלל הוא בידינו, שכל דבר עגול שיש בהיקפו 3 טפחים, יש בו רוחב של טפח. זאת אומרת שההיקף הוא פי 3 מן הרוחב. או כשיש לנו היקף, שליש ממנו זה הרוחב. נמצא שספר תורה שהיקפו 6 טפחים, רוחבו 2 טפחים. ושיעור זה הוא כאשר הספר נגלה לתחילתו או לסופו, ואין בו אלא עמוד אחד. וכיוון שספר תורה לאמצעיתו הוא נגלל, ונעשה 2 עמודים, אם כן, נפיש לי מטרי טפחה, נעשה רוחבו יותר משני טפחים, שהרי יש רווחה דבייני בייני, קצת רווח בין 2 העמודים. ואם כן, יש להקשות בטרי פושחי איכי יתיב, כיצד ניתן היה להניח את ספר התורה לדברי רבי מאיר בתוך הארון במקום שרוחבו 2 טפחים בלבד? הרי רבי מאיר אמר בברייתא לאל, נשתיירו שם שני טפחים שבהם ספר תורה מונח. כיצד הצליחו להכניס לאותו חלל ספר תורה כזה? אם כן, בהכרח צריך לומר שהיקפו של ספר תורה הוא פחות משישה טפחים, ולכן רוחבו פחות משני טפחים. מתרץ את הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, ספר התורה שכתב משה והניחו בארון ובו היו קוראים בעזרה, שהמלך היה קורא בו פעם בשבע שנים במוצאי שנת השמיטה במעמד הקהל, והכהן הגדול היה קורא בו מדי שנה ביום הכיפורים, לא היה כשאר ספרי תורה שיש להם שני עמודים ונגללים לאמצע איתם, אלא לתחילתו הוא נגלל. היה לו עמוד אחד בלבד בתחילתו, ועליו היה נגלל מתחילתו לסופו, ולפיכך אין רוחבו אלא שני טפחים, וניתן לו שיבו בארון. אומר היה דרמה, טעם הדבר שחלוק היה ספר תורה זה משאר ספרי תורה שיש להם שני עמודים ונגללים לאמצע, משום שכל הספרים עומדים הם לקריאה, ולפיכך גוללים אותם באמצעיתם במקום שבו פסקו מלקרוא. אבל ספר העזרה לא היה עומד לקריאה, ולפיכך לא היה נגלל, אלא לתחילתו. שווה הגמרא ומקשה והקטי, עדיין יש להקשות תרי בתרי יחייתיו. כיצד ניתן להושיב ספר תורה שרוחבו שני טפחים במקום שיש בו שני טפחים בלבד? הרי מאחר והמקום דחוק לא ניתן להכניסו ולהוציאו. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, דקריך בי פורטה. לא היו גוללים את הספר כולו כאחד, אלא היו מניחים מקצת וגוללים אותו לכרך קטן בפני עצמו, וקרחי לאל, ואותו כרך היו מניחים מעל ספר התורה. על ידי כך היה רוחבו של הספר פחות משני טפחים, ואפשר היה להושיבו ברווח בתוך הארון. עכשיו מבררת הגמרא כמה עניינים לשיטת רבי מאיר ורבי יהודה. שואלת הגמרא ולרבי יהודה, מקמי דליתי ארגז, קודם שהביאו הפלישתים את הארגז, ספר תורה איחיה ויעתי, וכאן היה מונח ספר התורה. מבארת הגמרא, דפה אבי נפיק מיני, קרש מדף היה יוצא מן הארון, ויעתי וילוי ספר תורה, והיה ספר התורה מונח עליו. שואלת הגמרא ולרבי מאיר, היי מצד ארון מה יעביד לי, כיצד יפרש את דברי הכתוב בספר דברים פרק למד א' פסוק חבב, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון, הרי לשיטתו היה ספר התורה מונח בתוך הארון ולא מצידו. מבארת הגמרא ומבעלי, המילה מצד הוצרכה לפי שיטתו כדי ללמד דמתנחלי מצד, שיש להניח את ספר התורה בצד סמוך לכותלי הארון ולא מתנח בין הלוחי, ואין להניחו בין שני הלוחות באמצע הארון, אבל אין הכוונה בזה שיניחנו בצד הארון מבחוץ, אלא הוא לעולם בגבי מן הצד, מניחו בצידי הארון מבפנים. עוד מבררת הגמרא ולרבי מאיר, עמודים איכה אבי קיימו, איכן היו מונחים עמודי הכסף, הרי לא נותר להם מקום בתוך הארון, כי מאחר וצריך טפח נוסף מכל צד של ספר התורה כדי להכניסו ולהוציאו ברווח, לא נותר מקום עבור העמודים, שאם יניח גם אותם בארון, נמצא ממעט את חלל רוחב הארון. והערת הגמרא מבראי, מחוץ לארון הם היו מונחים. עוד מבררת הגמרא, ולרבי מאיר שברי לוחות דמונחים בארון מנעלי מניין לו לרבי מאיר שאף שברי הלוחות היו מונחים בתוך הארון, הרי לשיטתו למידים אנו מן התיבות אין בארון רק לרבות את ספר התורה שהיה מונח בארון. והערת הגמרא נפקא למי דרבונה, למדו זאת מן הדרשה שאמר רבונה. ואין הכוונה שהוא למד זאת מדברי רבונה עצמו, שהרי רבי מאיר קדם לרבונה דורות הרבה, אלא כוונת הגמרא לומר שהוא דרש את הדרשה הזו בדורו. ואמר רבונה, מהי דכתיב, מהי כוונת הכתוב העוסק בארון בספר שמואל ב' פרק ו' פסוק ב', אשר נקרא שם, שם השם צבקות יושב הקירובים עליו, מדוע נכפלה המילה שם בדברי הכתוב? מלמד שלוחות השניות ושברי לוחות הראשונות מונחים שניהם בארון. ולפיכך נכתב פעמיים שם, אחת ללוחות ואחת לשברי לוחות. כי הן הלוחות הן מעשה ידה והן האותיות של שמו יתברך. כך מסביר המהרש"א. שואלת הגמרא ואידך, רבי יהודה שחולק על רבי מאיר וסובר שיש לרבות את שברי הלוחות מן המילים אין בארון רק, כיצד הוא יפרש את כפל התיבות שם, שם? מיישבת הגמרא ומבא אלה לחדי רבי יוחנן, התיבות הללו הוצרכו לדרשתו של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שהשם המפורש וכל כינוייו היו כתובים ומונחים בארון. וכתב רבינו גרשום, שהשם הקדוש אין מזכירים וכל כינוייו, כל 70 שמות של הקדוש ברוך הוא מונחים בארון. משמע מדבריו שכתבו את כל שמותיו וכינוייו של הקדוש ברוך הוא על גבי קלף והניחו בארון. המהרש"א במסכת סוטה דף מבית עמוד ב' כותב, שהכוונה בזה לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שנכתבו בתוך הלוחות. ומה שכתוב כל כינוייו זה לאו בדווקא, מאחר שלא נכתבו בלוחות כל הכינויים. שבה הגמרא ושואלת, והיא דחנה ממיבה אלה לאחי, הרי גם לדברי רבי מאיר הוצרכו המילים הללו לדרשה הזו, ואם כן עדיין יש להקשות מניין לו ששברי הלוחות היו מונחים בארון. מיישבת הגמרא אין הכי נמי, אכן כך הדבר, גם הוא דורש מן המקרא לרבות את השם וכל כינוייו שהיו מונחים בארון, אלא שברי לוחות הם מונחים בארון מנעלי, מניין לו ששברי הלוחות היו מונחים בארון? נפקא ליה מדתני רב יוסף, לומד זאת מן הברייתא ששנה רב יוסף. דתני רב יוסף, שנה רב יוסף ברייתא הדורשת את דברי הכתוב בספר דברים פרק י' פסוק ב', ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם בארון. ואומרים שיש לדרוש את צמיחות המילים אשר שיברת למילה, ושמתם, שעניין זה מלמד על כך שהלוחות ואף שברי הלוחות מונחים היו בארון. דהיינו, מאחר והמילים אשר שיברת מיותרות הם, לכן יש לדרוש את צמיחותם למילים, ושמתם בארון, כדי ללמד שאף שברי הלוחות הראשונות היו מונחים בארון. שבה הגמרא ושואלת ואידך, רבי יהודה, מה הוא דורש מהמילים הללו? הרי לשיטתו יש ללמוד ששברי הלוחות מונחים בארון מן המילים, אין בארון רק, הפסוק שבספר מלכים. מיישבת הגמרא ומבא אלה לחדר ריש לקיש, המילים הללו הוצרכו לשיטתו כדי לדרוש כדברי ריש לקיש. ואמר ריש לקיש, מהמילים אשר שיברת יש לדרוש? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת, יישר כוחך על ששיברת את הלוחות. ונאמר בפסיק תזוטרתה, שאלמלא לא נשתברו נתחייבו ישראל כליה חס ושלום. ללמדך, שהוא מן הדברים שעשה משה רבינו עליו השלום מדעתו, והסכימה דעתו לדעת המקום. כמבואר במסכת שבת דף פז עמוד א'. כותב רש"י במסכת מנחות דף צדיתת עמוד ב', שההוכחה לכך שהסכים עמו הקדוש ברוך הוא בשבירת הלוחות, זה ממה שאמר לו אשר שיברת בניחותה ולא אמר לו בלשון כעס. והרמב"ן כאן כתב, שההוכחה שהסכים הקדוש ברוך הוא עם משה, זה מכך שציווה להניח גם את שברי הלוחות בארון. יש ללמוד מכך שהסכים הקדוש ברוך הוא עם שבירתם, ונותרו חביבים לפניו, שאם לא כן כיצד יצווה להניחם בארון למשמרת? הרי אין קטגור נעשה סנגור. הוא מוסיף הרמב"ן שמשום כך יש לדרוש מעטה את הלשון אשר כאין אשרי. ויהיה הגמרא ברייתא מפרשת את סדרם של ספרי הנביאים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. סדרן של שמונת ספרי הנביאים כך הוא, יהושע ושופטים, שמואל ומלכים. והחלוקה של ספרי שמואל ומלכים לאלף ובית מקורה מהנוצרים שהתפיסו את התנ"ך לראשונה, והם גם חילקו כל ספר לפרקים. אבל אין לזה כל אחיזה במקורותינו. ירמיה ויחזקאל ישעיה ושני מסר, תרי עשר. שוב, הברייתא אומרת שסדרן של שמונת ספרי הנביאים זה יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל ישעיה ותרי עשר. שואלת הגמרא, מיכדי הושע קדים? הרי הושע קדם לישעיה. ומניין אנחנו לומדים זאת? דכתיב בספר הושע פרק א' פסוק ב', תחילת דיבר השם בהושע. משמע מדברי הכתוב שהושע היה ראשון הנביאים שעמו דיבר הקדוש ברוך הוא תחילה. יש להקשות על כך, וכי אם הושע דיבר הקדוש ברוך הוא תחילה לכל הנביאים. והלא, ממשה רבינו ועד הושע כמה וכמה נביאים היו. ואמר רבי יוחנן בביאור העניין, שכוונת הכתוב שהושע היה תחילה ראשון לארבעה נביאים שנתנבו באותו הפרק באותו הזמן. והיינו באותו הזמן שמלכו על ישראל ארבעה מלכים, עוזיה, יותם, אחז ויחזקיה, שכל הנביאים הללו היו בימי אותם המלכים חוץ ממיכה, שלא היה בימי עוזיהו, אבל הוא היה בימי יותם, אחז ויחזקיה. ואילו הם, עם ארבעת הנביאים שנתנבו באותו פרק זמן, הושע וישעיה, עמוס ומיכה. וזוהי דרשת חכמים על דברי הכתוב, תחילת דיבר השם בהושע. אבל צריך לציין שביור פשוטו של מקרא, שבתחילת דיבורו של השם עם הושע, הוא אמר לו כך וכך. אם כן מבואר שהושע קדם לישעיה, ואם כן נשאלת השאלה ולקדמי להושע ברישה, ואם כן היה מן הראוי להקדים את ספרו של הושע לספרו של ישעיה, מיישבת הגמרא כיוון דכתיב נבואת היגבי חגי זכריה ומלאכי, מאחר שנבואתו של הושע נכתבה בספר תרי עשר יחד עם נבואותיהם של חגי זכריה ומלאכי, וחגי זכריה ומלאכי בסוף ימי הנביאים היו, בסוף ימי המלאכים הם היו, חשיב לי בעדיו, לפיכך נתאחר ספרו של הושע ונכתב עם ספריהם. כי הם היו בזמן בית שני, בשנה השנייה למלכות דריווש האחרון, כמבואר במסכת מגילה דף ט"ו עמוד א'. שבה הגמרא ושואלת, אם כן מדוע צורף ספרו לספריהם, ולכתבי לחודי ולקדמי? היה צריך לכתוב את ספר הושע כספר בפני עצמו, ואז אפשר היה להקדימו לספר ישעיה. משיבה הגמרא, איידי דזוטר מירקס, מאחר שספר הושע קטנו, אם היה נכתב בפני עצמו הוא היה נאבד. לכן הוצרכו לצרף את ספרו יחד עם ספריהם של שאר הנביאים שבספר תרי עשר. שואל התוספות ראש, הרי גם חמשת המגילות הם ספרים קטנים, ומדוע לא צירפום לספר אחד גדול כדי שלא יובדו? הוא מתרץ, מאחר ואנשי כנסת הגדולה כתבו בעצמם את כל הנבואות שבספר תרי עשר, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף ט"ו עמוד א', לכן צירפו את זה לספר אחד גדול, אבל חמשת המגילות שנכתבו בידי מספר אנשים לא נצטרפו לספר אחד. עוד הסבר, מאחר וקוראים במגילות הללו בציבור, אין חשש שיובדו ולפיכך לא הוצרכו לצרפם לספר אחד. עוד שואלת הגמרא, מיכדי ישעיה קדים ירמיה ויחזקאל? הרי ישעיה קדם לירמיה ויחזקאל. שהרי ישעיה היה בימי המלך עוזיהו, ואילו ירמיה היה בימי המלך יהושיה, שנים רבות לאחר מכן, ויחזקאל היה בימי המלך צדקיהו, סמוך לחורבן הבית. ואם כן לקדמה לישעיה ברי, שהיה צריך להקדים את ספרו של ישעיה לספריהם, משיבה הגמרא כיוון דמלכים סופי חורבנה, מאחר שבסוף ספר מלכים מתואר חורבן בית המקדש, וירמיה כולי חורבנה, ספר ירמיה עושה כולו בענייני החורבן, ויחזקאל ריש החורבנה וסיפה נחמתה, ספר יחזקאל תחילתו עוסק בענייני החורבן וסופו בענייני נחמה, וישעיה כולי נחמתה, וספר ישעיה עוסק כולו בענייני נחמה, לכן סמכין אנו חורבנה לחורבנה ונחמתה לנחמתה, סומכים אנו חורבן לחורבן ונחמה לנחמה, ועל כן כך הוא הסדר, מלכים, ירמיה, יחזקאל וישעיה. וכותבים היד רמה והמערשה שאין כוונת הגמרא שכל ספר ירמיה עוסק בחורבן וכל ספר ישעיה בנחמה, אלא הכוונה בזה על תחילת הספר וסופו, או על רובו של הספר שהוא ככולו. עכשיו מפרשת הברייתא את סדרם של ספרי הכתובים. סדרן של כתובים כך הוא, רות וספר תהילים ואיוב ומשלי, קהלת, שיר השירים וקינות, דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. שואל הרשש, מדוע נקרא תהילים בשם ספר ואסתר בשם מגילה? מה שלא מצינו כן בשאר הכתובים. הוא מתרץ שתהילים דומה לספר תורה בכך שמתחלק לחמישה ספרים. וכן מניין פסוקיו קרוב למניין הפסוקים של ספר תורה, כמה מבואר במסכת קידושין דף למד עמוד א', לכן נקרא בשם ספר. ולא אסתר, צריך לכותבה על גביל או קלף, לכן היא נקראת בשם מגילה. והוא מוסיף שלפי זה אין לקרוא בשם מגילה אלא לאסתר ולא לרות קהלת, שיר השירים ואיכה. הוא תמה על המבואר במסכת סופרים שמברכים על כולן על מקרא מגילה. אבל בהגאות אוהל משה כתב שכולם נקראים בשם מגילה, והוא מוכיח זאת מדברי המשנה ברות רבה בסופו. הוא מבאר שהטעם שנקראים כך הוא משום שנקראים בציבור. וגם כאן צריך לציין שחלוקת ספר עזרא לשני חלקים, לעזרא ונחמיה, וכן חלוקת ספר דברי הימים לשניים, אינה נכונה, ונעשתה על ידי הנוצרים שהתפיסו את התנ"ך לראשונה. והסדר הזה של הכתובים, כך הוא בסדר השנים והתקופות. רות הייתה בימי השופטים, אחריה דוד שכתב את ספר תהילים וקדם לאיוב, וזה כדעת הסובר לקמן בדף ט"ו עמוד ב', שאיוב היה בימי מלכת שבא בזמן שלמה המלך. אחריו שלמה כשכתב את משלי קהלת ושיר השירים, אחריו ירמיה שכתב את מגילת איכה, לאחר מכן דניאל שהיה בגולה בזמן נבוכדנצר, ולאחר מכן אסתר שהייתה בימי אחשוורוש, לבסוף עזרא שהיה בימי דריווש השני שמלך לאחר אחשוורוש. לכאורה יש לתמוע מדוע נחלקו הכתובים מן הנביאים, הרי גם הם ברוח הקודש נאמרו ועל ידי הנביאים, שהרי רבים ממחברי ספרי הכתובים נביאים היו. כותב הרד"ק בהקדמתו לספר תהילים כך, לפיכך כתבו בכלל הכתובים ולא בכלל הנביאים, כי לא נאמרו דבריו בנבואה, כי אם ברוח הקודש. ואף על פי שנקראו נביאים, מה אומרים אותו? כמו שנאמר על דוד בספר נחמיה פרק י"ב פסוק כ"ד, להלל ולהודות במצוות דוד איש האלוקים, ולא נאמר זה השם איש האלוקים אלא על נביא. בכל מקום נבואתם הייתה על זה הדרך שפירשנו, כלומר ברוח הקודש ולא בנבואה גמורה. כי הנבואה מתחלקת למדרגות זו למעלה מזו. ואף על פי שדניאל ראה מראות וחזיונות בחלום ובהקיץ, לא הגיע כוחו וידיעתו באותם המראות ככוח ישעיה ויחזקאל ושאר הנביאים. לפיכך לא נכתב ספרו בכלל ספרי הנביאים, והוא נכתב בכלל ספרים הנקראים כתובים. לומר שהם כתובים ברוח הקודש. אילו בחידושי הגרח הוא כותב שהנביאים והכתובים נאמרו כולם בנבואה ומדרגתם שווה. אין הפרש בין רוח הקודש לנבואה, ולפיכך מותר להניח ספרי כתובים על ספרי נביאים. אלא שהנביאים הצטוו לומר מתחילת את נבואתם, ורק לאחר מכן כתבוה, ואילו הכתובים ניתנו מתחילתם לכתיבה בלבד. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לקמן בדף ט"ו עמוד א' שאיוב בימי משה היה, לקדמי לאיוב ברישא, היה מן הדין להקדים את ספרו לכל ספרי הכתובים. ישבת הגמרא, התחו לי בפורנות הלא מתחילינן. אין אנו חפיצים לפתוח את ספרי הכתובים בספר שיש בו פורנות. ובספרו של איוב מתוארת כל הפורנות שבאה עליו. שואל תוספות בדיבור המתחיל בפורנות, האם כן היה לברייתא למנות את ספר איוב מיד לאחר מגילת רות ולא להפסיק ביניהם בספר תהילים? תרצים התוספות שמאחר ומגילת רות פותחת גם היא בפורנות, אלא שיש בה אחרית טובה שיצא ממנה דוד שירבה בשירות ותשבחות, לפיכך נסמך ספר תהילים של דוד למגילת רות. עוד מקשים התוספות, לדעת הסובר לקמן שאיוב היה מן העולים מהגולה בבניין בית שני, היה לברייתא לאחר את ספרו לאחר כל הכתובים. והם מתרצים בשם רישא, הברייתא רצתה למנות את ספר תהילים ואיוב ומשלי יחדיו, מאחר ששלושת הספרים הללו דומים בכך שהם כתובים כעין שירה ומקראותיהם קצרים. יש להם ניגון שווה, מה שנמנע איוב לפני משלי, כדי שיהיה אפשר לסמוך לאחר משלי את שאר ספריו של שלמה שהם קהלת ושיר השירים. ובשם רבינותם כותבים התוספות שלפיכך נסמך איוב לתהילים מאחר שמבואר לכמן בגמרא שדוד כתב חלק מספר התהילים מפיהם של 10 זקנים, וגם ספר איוב נכתב מפיהם של כמה זקנים, צופר הנעמתי, בלדד השוחי, אליפז התימני ואליהו בן ברחל הבוזי. שבה הגמרא ושואלת רות נמי פורנות ההיא. הרי גם במגילת רות מתוארת הפורנות שבאה על עם ישראל באותה העת, בפרט על משפחת אלימלך ונעמי, רב, גלות, מיתת אלימלך ובניו. מיישבת הגמרא, הפורנות המתוארת במגילת רות היא פורנות דאית לי אחרית. יש לה אחרית טובה שיצא משם דוד. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה רות? על שם שיצא ממנה דוד שריבהו, ישון סובה, להקדוש ברוך הוא בשירות ותושבחות. ולפיכך ניתן לפתוח בה את ספרי הכתובים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פורנות, הרי גם פורנותו של איוב היה להכרית טובה, שהרי לבסוף השיב לו הקדוש ברוך הוא כל מה שהיה לו מתחילה בכפליים. תרצים התוספות שהכרית הטובה שהייתה ברות היא טובת כל עם ישראל, אילו הכריתו של איוב לא הייתה אלא לטובתו בלבד. ועוד הם כותבים שיש הסוברים לכמן בדפת תווה ועמוד ב' שלא כפה לו הקדוש ברוך הוא את שכרו אלא כדי לתורדו מן העולם הבא, ונמצא שאין בזה הכרית טובה. המהרש"א כתב שבאיוב לא הייתה זו הכרית טובה אלא בגשמיות בעולם הזה. מה שאין כן אחרית רות הייתה טובה רוחנית שיצא ממנה דוד שירבה בשירות ותשבחות. רבן יהוידע כותב שברות הפורנות עצמה הייתה סיבת האחרית טובה, שאם לא הרעה ומיטת מחלון וחיליון לא הייתה רות מתגיירת וניסית לבועז ולא היה דוד המלך יוצא ממנה, אבל באיוב אין האחרית תלויה בפורנות. ובזה יש לבאר, הוא אומר, מדוע הוא צריכה הגמרא להביא את דברי רבי יוחנן, למה נקרא שמה רות שיצא ממנה דוד, כדי שלא נאמר שאף בזה אין האחרית תלויה בפורנות שיכול היה דוד לייצא מאישה אחרת. לכן מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן שדוד יצא בזכותה של רות בדווקא. עוד הוא כותב, הבן יהוידע, שבאיוב הפורנות והאחרית היו באותו אדם, ולפיכך אין זו כל כך אחרית טובה, אבל ברות הייתה הפורנות באלימלך ובנה, והאחרית ברות בועז וזרעם, ולגבם הייתה זו אחרית טובה בשלימות. עכשיו מבארת הברייתא מי כתב את ספרי הנביאים והכתובים, ומי כתבן, שואלת הגמרא, משה רבינו כתב את ספרו, דהיינו את 5 חומשי תורה, ואת פרשת בלעם, נבואתו של בלעם, ומשלב שנכתבו בתורה אף שאינם מצורכי התורה וסדר מעשיה. כך מפרש רשי, והשלה הקדוש תמה על פירושו וכתב ותאימה, וכי יש אות אחת בתורה שאינו תורה, הלו פרשת בלעם כתובה בתורה, ואם כן מהו זה שאמר כתב ספרו בפרשת בלעם, ועל מה שפירש רשי שאין בזה צורך תורת משה, כתב השלה הקדוש ולא זכיתי להבין דברי הרב פה קדוש, הלו כל הסיפורים שבתורה כמו הריגת קין לאבל וכיוצא בהן אינן לכאורה צורך התורה וסדר מעשיו, אבל כולה תורת השם תמימה, כמו שכתוב ותמנה הייתה פילגש וגומר, הוא תורת השם כמו שמה ישראל. לכן מפרש השלה הקדוש, הכוונה בזה שמשה השיג את נבואותיו של בלעם מכוח עצמו, וראויה הייתה פרשה זו להאמר על ידו, אלא שהיה צורך בדבר שהקטגוריה הפך לסנגור. אילו הריטב"א כותב שאין הכוונה בזה לפרשת בלעם שנכתבה בתורה, אלא זו פרשה בפני עצמה שכתב משה והעריך בה יותר, והייתה מצויה בידם. וכן כתב משה רבינו את ספר איוב, והיינו לכאורה לפי דעת הסובר לכמן בדפתתו ועמוד א' שאיוב בימי משה היה. בחידושי אגדות למערל הוא כותב שהכל מודים שמשה כתב את ספר איוב. כל המחלוקת היא, האם אכן חי איוב בתקופתו של משה או שחי לאחר מכן, ומשה כתב את הספר בנבואה קודם שהתרחש המעשה. ממשיכה הברייתא ואומרת, יהושע כתב את ספרו ואת 8 הפסוקים האחרונים שבתורה. מי וימת שם משה עד סוף התורה, שבהם מתוארת מיתתו וקבורתו של משה רבינו. שמואל כתב את ספרו ואת ספר שופטים ואת מגילת רות, מאחר שכל השופטים קדמו לשמואל, לפיכך עמד וכתב כל מה שאירע לישראל בימיהם, וכן כתב את מגילת רות שהייתה בימי השופטים. דוד המלך כתב את ספר תהילים על ידי 10 זקנים, כלומר שכתב בו גם דברים שאמרו 10 זקנים, ומיהם? על ידי אדם הראשון, ובמדרש רבה מבואר שאדם הראשון אמר את מזמור שיר ליום השבת, על ידי מלכי צדק מלך שלם שאמר את פרק קופיות שבתהילים, ועל ידי אברהם אבינו כמבואר לכמן שאיתן האזרחי הוא אברהם אבינו, ואמר את המזמור משכיל לאיתן האזרחי תהילים פייטט. ולמרות שנאמר בפרק הזה נשבעתי לדוד עבדי, הייתה זו נבואה שנתנבא אברהם על אודות דוד. על ידי משה רבינו שאמר את המזמור תפילה למשה בתהילים צדי וכל 10 המזמורים שלאחריו, ועל ידי הימן האזרחי שאמר את המזמור משכיל להימן תהילים פייחת, ועל ידי ידותון שאמר את המזמור בתהילים למתת למנצח לידותון, ועל ידי אסף, אסף והימן וידותון מן הלווים המשוררים הם ובימיו של דוד היו, ועל ידי 3 בני קורח ירמיה כתב את ספרו ואת ספר מלכים, והטעם שלא כתב ישעיה הנביא את ספר מלכים אף שקדם בשנים לירמיה, מאחר שנהרג ולא היה בסוף תקופת המלכים ממנשה ואילך. ואפילו את ספרו לא היה סיפק בידו לכתוב, כמבואר לכמן שחזקיה וסייתו כתבו הוא. כך התוסות בדיבור המתחיל ירמיהו. וקינות מגילת איכה, חזקיה וסייתו, חזקיה ובני דורו, שהאריכו ימים אחריו, כתבו את ספר ישעיה. והטעם שלא כתב ישעיה עצמו את ספרו, מאחר שלא היה הנביאים כותבים את ספריהם אלא בסוף ימיהם לפני מותם, ואילו ישעיה לא הגיע לכך שנהרג על ידי מנשה. וכן את ספר משלי, שיר השירים וקהלת. אנשי כנסת הגדולה, שהם חגי, זכריהו, מלאכי, זרובבל ומרדכי וחבריהם, כתבו את ספר יחזקאל ואת ספר 12, את תרי עשר, ואת ספר דניאל ומגילת אסתר. רש"י נתקשה מדוע לא כתבו הנביאים הללו בעצמם את ספריהם, והוא מתרץ שיחזקאל ודניאל נתנבו בגולה ולא ניתנה הנבואה להיכתב בחוץ לארץ, ועל כן כתבו אנשי כנסת הגדולה לאחר שעלו לארץ. מסיבה זו לא נכתבה מגילת אסתר בחוץ לארץ. לגבי תרי עשר, מאחר שכל נבואה בפני עצמה קטנה היא, לא כתבו מהנביאים עצמם עד שבאו חגי, זכריהו ומלאכי שהיו נביאים, והיו מאנשי כנסת הגדולה וראו שמחרוני הנביאים ורוח הקודש מסתלקת מהם, ומישראל למדו וכתבו את נבואותיהם וצירפו את הנבואות הקטנות הנוספות עמם לספר אחד גדול, כדי שלא תובד כל נבואה בפני עצמה מחמת קוטנה. אומרת הברייתא, עזרא כתב את ספרו וכן כתב את היחס, את סדר היוחסין של ספר דברי הימים, עד לא, עד שייחס בו את עצמו. מסייע לרב, הברייתא הזו מסייעת לדברי רב. דאמר רב יהודה, אמר רב, לא עלה עזרא מבבל עד שייחס את עצמו בספר דברי הימים ועלה לארץ. ומה נעסקי, מי ישלים את כתיבת ספר דברי הימים? נחמיה בן חחליה. אומרת הגמרא, אמר מר שנינו לאל בברייתא שיהושע כתב את ספרו וכן את שמונה הפסוקים האחרונים שבתורה מדברים בעניין פטירת משה רבינו. נמצא שבברייתא זאת תניא, כמאן דאמר, כדעת הסובר, שאת שמונה הפסוקים שבתורה יהושע כתבן, שהרי מצינו מחלוקת תנאים בעניין הזה. דתניא, שנינו בברייתא שדנה בדברי הכתוב בספר דברים פרק ל"ד פסוק ה', וימת שם משה עבד השם. תמאה הברייתא, אם אפשר הדבר שמשה מת או משה היה עדיין חי וכתב על עצמו וימת שם משה? הרי דבר זה נראה כשקר. אלא בהכרח צריך לומר שאת כל פסוקי התורה עד כאן כתב משה רבינו. מכאן ואילך, את שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה כתב יהושע בן נון תלמידו. אלו הם דברי רבי יהודה, ואמרי לה, ויש אומרים שאלו הם דברי רבי נחמיה. אמר לו רבי שמעון, לשיטתך שיהושע הוא זה שכתב את שמונת הפסוקים, האם אפשר הדבר שהיה ספר התורה חסר אפילו אות אחת בלבד, ומשה קורא לו בשם ספר תורה? דכתיב, לקוח את ספר התורה הזה, ובהכרח צריך לומר שמשה רבינו ישלים בעצמו את כתיבת ספר התורה כולו? אלא אומר רבי שמעון, כך היה סדר הדברים. עד כאן, עד שמונת הפסוקים האחרונים, היה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו את התורה, ומשה היה חוזר ואומר אחריו כדי שלא יטעה. לאחר מכן כותב, מכאן ואילך בשמונת הפסוקים האחרונים הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה מחמת צערו שלא חזר בפה על הדברים, אלא היה כותב בדמע כשדמעות יורדות מעיניו. והריטב"א כותב שישנן שתי גרסאות בדברי הגמרא. גרסה אחת, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב, ומכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. ולגרסה הזו לא היה חילוק בין הפסוקים לגבי אמירתו של משה, אלא לגבי צורת הכתיבה. כל התורה כולה נכתבה בדיו, ושמונת הפסוקים האחרונים נכתבו בדימותיו של משה. ויש הגורסים, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, שהיה חוזר הפסוק מרוב חיבה שלא ייתה בכתיבתו, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, שמחמת צערו לא היה חוזר ואומר. לפי הפירוש הזה אין הכוונה שכתב בדמעות, אלא הכל נכתב בדיו. והחילוק בין כל התורה לשמונת הפסוקים האחרונים הוא לגבי האמירה. ובספר דברי אליהו כתב בשם הגר"א שיש לבאר את כוונת רבי שמעון ומשה כותב בדמע, מלשון דימוע. דהיינו ערבוב, והכוונה בזה שהתורה, קודם שניתנה לישראל, היו בה אותם אותיות, אבל עדיין לא היו מצורפות למילים כפי שהיא לפנינו. אלא היו כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו הוא שצרפם למילים על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא. וזה בכל התורה כולה, אבל בשמונת הפסוקים האחרונים, כדי שלא יהיה כשקר, כתב משה את האותיות כמו שהיו ולא צרפם למילים, עד שבא יהושע וצרפם לאחר מות משה. נמצא שמשה כתב גם את שמונת הפסוקים האחרונים, אלא שכתבם באופן שאינו נראה כשקר. מביאה הגמרא ראיה לעניין הזה שהיו הנביאים כותבים מפי רבם, כמו שנאמר להלן בספר ירמיה פרק ל"ו פסוק חי, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אילו במסכת מנחות מפרש רש"י באופן אחר, שהראיה מברוך בן אריה היא שלא היה חוזר אחר דבריו של ירמיה, אלא היה כותבן בלבד, משום הצער שבכתיבת הקינות, שהרי הוא כתב את מגילת איכה. כמו כן, משה לא חזר אחרי הקדוש ברוך הוא מחמת הצער. מבררת הגמרא, כמאן הזלה, כדעת מי נאמרה ההלכה הזאת, אמר רב יהושע בר אבא, אמר רב גידל, אמר רב, שמונה פסוקים אחרונים שבתורה יחיד קורא אותן ברציפות, ואין מפסיקים בהם שיקראום שני אנשים, לאמא לכאורה יש לומר שההלכה הזו, ללא כרבי שמעון, שסובר שמשה כתבם. וזה כמאן דאמר הסובר שיהושע כתב את שמונת הפסוקים ולא משה, ולפיכך נשתנה דינה משאר פסוקי התורה. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימא, אפילו אם תאמר שההלכה זו כדעת רבי שמעוני, מכל מקום, הואיל והשתנו, השתנו. מאחר שאף לדעת רבי שמעון השתנו שמונת הפסוקים הללו מכל הפסוקים שבתורה שהרי כתבה משה בדמה, לפיכך נשתנו גם לעניין הדין שיש לקורם ברציפות על ידי אדם אחד. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף יוד דלת של מסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד גוללים ספר תורה? שאלה שנייה, מניין לומד רבי מאיר שספר התורה שכתב משה מונח בארון? שאלה שלישית, איזה ארגז היה מונח בתוך הארון? שאלה רביעית, מדוע עשה שלמה עמודים מכסף ולא מזהב? תשובה נמצאת בתוספות. שאלה חמישית, מה דורשים מהפסוק אשר שיברת? ושאלה אחרונה, מדוע פורענותו של איוב אינה נחשבת שאחריתה תקווה כמו אצל רות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ט' בשבט תפשין עין זין, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, כאמור, עדף יו ד' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, יוד בשבט תפשין עין זין, ונלמד עדף ט' וו ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, היא נותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.